אם זה מפריע לראות, אז אפשר לחבות אותו. אוקיי, טוב. שלום לכולם. הערב אנחנו נמשיך עם המשלים של ישוע, ונעבור על משל השאור. אני מזכיר לכם שהמשל הזה מסופר באותה סדרת משלים שישוע נסע על ים הכינרת, בה הוא דיבר אל המוני העם, ואנחנו כבר עברנו על כל המשלים, לפחות שכתובים לנו, שישוע לימד באותו פרק זמן, וגם עברנו על שלושה משלים, אם אתם זוכרים, שישוע סיפר רק לתלמידיו לאחר שהוא שלח את המוני העם הביתה. אז בעצם נותר לנו לעבור על המשל הזה, ואנחנו ככה מסיימים עם אותה סדרת משלים. לגבי משל השאור, המשל הזה הוא מופיע בשתי בשורות, בבשורת מתי בפרק י' ג' פסוק 33, ובבשורת לוקס י' ג' 20 ו-21. והמשל הזה הוא תמיד מגיע בצורה עוקבת למשל גרגר החרדל. הייתי אומר שיש ביניהם איזשהו דמיון, ולשני המשלים האלה, אם אתם זוכרים, כשדיברנו על משל גרגר החרדל, אין איזה שהם קטעים בכתובים או פסוקים מסוימים שניתן לייחס בצורה ישירה אל הפירוש שלהם. אז נקרא ממתי י' ג' את פסוק 33. וישא עוד משלו ויאמר אליהם, מלכות השמיים דומה לסאור אשר לקחתו אישה ותתמון בשלוש סעים קמח עד כי יחמץ כולו. המשל הזה הוא מאוד קצר, מאוד תמציתי, ולפני שנצלול קצת פנימה ואני אנסה להסביר לכם את מה שאני מבין שיכול להיות המשמעות של המשל הזה, אני רוצה להתחיל אולי עם משהו קצת טכני. שימו לב שמדובר כאן על כמות של שלוש סעים. מישהו אולי יודע כמה זה סעה ביחידות של היום, מה הכמות? אז ממה שבדקתי זה לא כזה חד משמעי. מעריכים שסעה זה בטווח בין 7.5 ל-14.3 ליטר. זה לא כזה חד משמעי. גם המספרים האלה כמובן הם לא מהכתובים, הם מקורות יהודיים יותר מאוחרים. ושאלה נוספת שיש לי, שנעריך ככה אולי בערך את הכמות של שלושה סעים קמח, מישהו זוכר אולי באיזשהו מקום איפה זה מוזכר בכתובים? בצורה די מפורשת, שלושה סעים קמח? אוקיי, אז אני גם יעזור. זה מופיע בראשית בפרק י' ח', שם אנחנו קוראים על ביקור של שלושה אנשים מיוחדים שהגיעו לאוהל של אברהם. אחד מהם אנחנו מבינים שזה ישוע, אלוהים. השניים האחרים היו מלאכים. ואברהם אומר לשרה אשתו להכין להם מאפים מכמות של שלוש סעים קמח. אז אפשר אולי להעריך את הכמות הזאת שמספיקה לשלושה אנשים וקצת יותר שלא יחסר. אז זה ככה באופן טכני. לגבי השאור במשל, בכתובים ישנם מספר דוגמאות שאני תכף אראה לכם, בהם שאור משמש לתאר דבר שלילי. לדוגמה, בלוקס י"ב, בפסוק הראשון, ישוע אומר לתלמידיו להיזהר משאור הפרושים שהוא החנופה, הצביעות. הוא משתמש בשאור להזהיר או להדגים לתלמידים להיזהר ממשהו, מהצביעות של הפרושים. ואם תדפדפו ותקראו גם במתי ומרקוס בקטעים המקבילים, אתם תראו שלא רק שאור הפרושים, או לא רק שאור משמש לתאר את החנופה של הפרושים, אלא גם את הלימוד של הפרושים והצדוקים, ואפילו גם נאמר על שאור אורדוס. וזה הכל מגיע בהקשרים שליליים. עכשיו, ישוע לא מפרט בדיוק למה הוא התכוון כשהוא משתמש בשאור לתאר את הדברים האלה. אפשר אולי רק להניח שהפרושים, הצדוקים או אורדוס, שלא תהיה להם השפעה כמו שהשאור משפיע על הבצק. לא פעם הפרושים פנו אל ישוע וניסו להכשיל אותו בשאלות, כשהם העמידו פנים שהם בעצם רוצים תשובה רוחנית או לשאול אותו איזשהו משהו, נושא מסוים, שהם רוצים לדעת את התשובה עליו. בכל אופן זה מגיע בהקשר שלילי. מקום נוסף, כפי שכולנו גם מכירים, בראשונה לקורינטים, בפרק ה', פסוקים 7 ו-8, שם השאור הוא בהקשר של חג המצות, שם הוא מתאר, מסמל את החטא, את הרוע, את הרשע. ומקום נוסף הוא בגלטים, בפרק ה', רשמתי כאן את פסוקים 1 עד 9, כי זה הרקע לפסוק, לפסוק 9, שבו פולוס אומר, מעט שאור מחמץ את כל העיסה. וממש בקצרה, מי שיקרא את הקטע הזה יראה שהיו מאמינים שפשוט הסיתו את הגלטים מהאמת, הטעו אותם, לימדו אותם שעל ידי שמירת מצוות התורה רק ככה אפשר להצטדק על ידי, להצטדק לפני אלוהים, על ידי ברית מילה וכן הלאה, ובעצם לא על ידי הקורבן של ישוע. וגם פה פולוס לא מסביר בדיוק מה הכוונה שלו, אני גם מעריך את זה, שמה שהוא מתכוון כאן זה בדומה אולי לחברה רעה משחיתה מידות טובות. כלומר, אותם אנשים בקהילה המעטים שמפיצים את התורת שקר הזאת, הם עלולים להחריב את הקהילה, אפילו אם הם מעט. אבל בכל אופן, אנחנו רואים כאן שיש לא מעט דוגמאות שבהן שאור משמש לתאר דבר שלילי. ובעקבות אותן דוגמאות ישנם מאמינים שגם משליחים את הפרשנות השלילית הזאת של השאור על המשל. כלומר שישוע מדבר על משהו שלילי. אני ממש לא חושב שזאת הגישה או הדרך שלנו כמאמינים להבין את הכתובים. אני גם לא חושב שעל זה המשל מדבר בכלל, אלא להפך, להבנתי מתואר במשל משהו מאוד חיובי. מה שרציתי להדגיש כאן זה שאולי זה נראה כמו איזה תבנית לוגית, אבל הכתובים הם רוחניים. כפי שלמדנו בפעמים הקודמות על לימוד הכתובים, זה צריך לעשות על ידי הרוח ולא על ידי איזושהי לוגיקה, שאם דבר מסוים מתאר משהו שלילי, אז כל פעם שהדבר הזה מופיע, זה בהכרח הקשר שלילי. ורציתי לתת גם דוגמאות לזה. והדוגמה הראשונה היא החיה אריה. אריה בכתובים משמש לתאר את השטן. בראשונה לפטרוס בפרק ה' בפסוק 8, השטן מתהלך כאריה שואג, חיה טרף מפחידה שרק מחפשת לטרוף אנשים, לפגוע. ובאותו הזמן, בחזון יוחנן בפרק ה' בפסוק 5, אותה חיה אריה משמשת לתאר את המשיח, את ישוע, האריה משבט יהודה שורש דוד. ואני בכוונה לוקח את הדוגמה הזאת, כי מתואר פה הרוע המוחלט והטוב המוחלט עם אותה דוגמה. ואני חושב שיש עוד דוגמה שלהבנתי היא יותר משמעותית אולי, והיא גם בהקשר של חיה, והיא נחש. אני חושב שנחש לכולנו עושה אסוציאציה מיידית לשטן, זה כמו הפך להיות הסמל שלו, של השטן. אותו נחש מבראשית, כפי שאנחנו קוראים בחזון יוחנן בפרק י"ב, בפסוק 9, הנחש הקדמוני, הנחש שפיתה את חווה ובאמצעותה גם את אדם, הפיל אותו. וזה מעניין שהסמל הזה של, שמשמש לתאר את השטן, גם משמש להצביע על ישוע. אני מזכיר את אותה שיחה של ישוע עם נקדימון בבשורת יוחנן בפרק ג' בפסוק 14. שם ישוע מזכיר לנקדימון את אותו אירוע שהיה במדבר, בו משה הכין נחש מנחושת, פסל של נחש מנחושת, העמיד אותו על איזשהו עמוד, על נס, שכולם יראו אותו, וכל אחד מעם ישראל שבאמונה הביט אל אותו פסל, את אותו נחש מנחושת, נרפא מהקשות הנחשים במדבר. וישוע אומר לנקדימון, הדבר הזה מצביע עליו, אותה סמליות שהייתה שם. אז שוב אני אומר, זה שמשהו משמש לתאר דבר שלילי, לא הופך עכשיו את כל המקרים לתאר דבר שלילי. צריך באמת לבחון כל קטע ולראות את ההקשר, ובאמת לפי רוח הקודש. ודוגמה אחרונה שרציתי לתת, זה מה שישוע אומר על ההילקחות. שהוא מגיע כגנב בלילה. וישוע משתמש כאן בגנב על מנת לתאר את ההפתעה שהולכת להיות. כמו שלא ניתן לצפות גנב שבא לפרוץ בלילה, ככה הוא אומר שהוא יגיע לכאן לאסוף אותנו אליו. הוא משתמש בדוגמה שהיא אולי שלילית, נקרא לזה גנב, כן? מי שחי בחטא הזה, הוא לא יירש את מלכות אלוהים, הוא לא ייכנס. אבל הלב של מה שישוע מדבר כאן זה כדי להמחיש את ההפתעה, את זה שלא ניתן לצפות לדעת מתי זה יקרה. ואני חושב שבאותו אופן במשל, מה שישוע מדבר עליו זה לא השיעור בפני עצמו, אלא התכונה שלו, העובדה שצרוש מעט ממנו להשפיע על הכל בתהליך של זמן, עד שהוא באמת משפיע על כל העיסה. משהו שצרוש ממנו מעט. והשאלה באמת למה הדבר הזה מתאים במלכות השמיים, במלכות אלוהים. וכפי שאמרתי, אין איזה קטע או פסוקים מסוימים שניתן בצורה חד משמעית להסביר מה המשמעות של המשל על פיהם. אז גם מה שאני אומר הערב, זאת ההבנה שלי אחרי שניסיתי ככה לראות את הנושא הזה בצורה יותר רחבה. והמסקנות שהגעתי אליהם זה שישנם שני דברים להבנתי שיכולים מאוד להתאים לתיאור הזה. אחד מהם, פרשנות אחת אולי היא ברמה הגלובלית יותר, העולמית, אני כבר אסביר מה. והפרשנות השנייה היא יותר ברמה האישית, באופן אינדיבידואלי. אז נתחיל באופן גלובלי. מה שאני חשבתי עליו הוא הדבר הבא. אלוהים יודע את הכל. הוא יודע את הסוף מההתחלה, והוא יודע כמה אנשים בעולם הזה יעזבו את החטא, יבחרו מרצון חופשי לשוב אליו, והוא יושיע אותם. ומאז שישוע שילם את המחיר על הצלב ושלח את רוח הקודש, אלוהים פועל בעולם שלנו להשפיע על עוד ועוד אנשים, לקרוא לעוד ועוד אנשים לשוב אליו ולהושיע אותם, כמו אותו שאור שפועל בעיסה. עד שיגיע השלב בו הוא יודע, אלוהים יודע, את כל כמות האנשים הזאת שתיוושה. ורציתי לתת פה את הדוגמה הזאת מהאיגרת אל הרומים בפרק י' א', בפסוקים 25 ו-26, עברנו על זה כבר בלימוד, ושם נאמר בסוף פסוק 25 ביטוי מעניין, שעד שייכנס מלוא הגויים, עד שכמות מסוימת שאלוהים יודע אותה, מעמי העולם תגיע לאמונה, רק אז עם ישראל יהיה במוקד העניינים, תהיה התעוררות רוחנית בעם ישראל. דברים דומים בהקשר של כמות מסוימת נאמרים גם בחזון יוחנן, בפרק ו', בפסוקים 9 עד 11, שם זה כבר בצרה הגדולה, התיאור של הקטע הזה. נפשות הטבוחים מהצרה הגדולה מגיעים לנוכחות אלוהים, והם פונים אליו, עד מתי אתה תאפשר שהדברים האלה ימשיכו לקרות? עד מתי אתה תאפשר שיושבי הארץ ימשיכו לשפוך דם של אנשים צדיקים, קדושים? וכתוב לנו כאן שנאמר להם לנוח. הם עכשיו הכל בסדר, הם במקום בטוח. ושפרק הזמן הזה יימשך עד שמספר חבריהם ואחיהם שסופם להרג כמוהם יגיע לאותה כמות שאלוהים יודע מהי. אז אני חושב שזה יכול להתאים. במיוחד גם זה גרם לי לחשוב על זה שהבצק מוכן כשהכל תפח, כשהכל הוחמץ. ואז יהיה מהפך. אז אחרי שכל הבצק תפח, אפשר להכין ממנו, לאפות ממנו משהו. עד אז מחכים, עד אז זה תהליך. ובסוף התהליך הזה, רק הבצק שהוחמץ משתמשים בו. אז זה הזכיר לי את הפסוקים, לדוגמה מדניאל, בפרק ב', שם מפורש החלום של נבוכדנצר על הצלם, על הפסל הגדול, שאלוהים נתן לו, לתאר בתמציתיות את האימפריות והממלכות של בני האדם. וברגליים של הפסל הזה, שמסמלות את עשרת המלכים האחרונים, פוגעת אבן שמרסקת את כל הפסל הזה לגמרי, והופכת לאר גדול, שממלא את כל הארץ. האבן הזאת זו את ישוע והמלכות שהוא עתיד להקים כאן. וישנם פסוקים דומים, לדוגמה בתהילים, פרק למד זין, פסוק 29, צדיקים ירשו ארץ וישכנו עליה לעד. רק הצדיקים, רק אלה שנושעו שאלוהים פעל בליבם והושיע אותם. דבר דומה נאמר בחבקוק, בפרק ב', בפסוק 14, כי תמלא הארץ לדעת את כבוד אדוני כמים יחסו על ים. כמו שהמים מכסים את הים, ככה תגיע תקופה כזאת, בסוף התהליך הזה. דבר דומה גם כן בישעיהו, נבואה מאוד מוכרת, בפרק י' א', פסוקים 6 עד 10, מה שרשמתי כאן, גר זאב עם כבש, ובסוף פסוק 9 אנחנו קוראים, כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. דומה מאוד לחבקוק. עוד תגיע עוד לפנינו התקופה הזאת, שרק הצדיקים, רק אלה שאלוהים משיע אותם ייכנסו אליה. אז זה להבנתי יכול להתאים אולי להסבר הגלובלי. בנוגע להסבר באופן אישי, שגם להבנתי יכול להתאים לאותו תיאור. כולנו יודעים שכל אדם ששב אלוהים בתשובה מאז שישוע הגיע, אלוהים תובל אותו ברוח הקודש, אם הוא כנה ואמיתי ומוכן לעזוב את החטא. והטבילה הזאת ברוח הקודש הופכת את אותו אדם לבן או בת של אלוהים. אלוהים יוצר בקרבו משהו שלא היה קודם, בריאה חדשה. אבל השלב הזה זו רק ההתחלה. ואני חשבתי על זה שכמו אותו שיעור שהתחיל להשפיע על אותה עיסה, על הבצק, כך גם הפעולה של רוח הקודש היא מתחילה להשפיע בלב של בן אדם. זאת ההתחלה. דוגמה יפה זה כמו לעבור את הפתח הצר ולא להישאר אחר כך מהצד השני של הפתח, אלא להמשיך בדרך הצרה. זה מה שרוח הקודש רוצה לעשות בכל אחד מאיתנו. להמשיך להשפיע על כל תחום בלב שלנו. באיגרת הראשונה לפטרוס, בפרק ב', בפסוקים 1 ו-2, פטרוס מתאר את מי שעכשיו שב בתשובה, שנולד מלמעלה, שקיבל את מתנת רוח הקודש כעולל, כתינוק. והוא קורא לכל מי שהתחיל את הדרך החדשה הזאת. אני אקרא את הפסוק, כעוללים אשר מקרוב נולדו, התאבו לחלב השכלי והזך, למען תגדלו בו לתשועה. אל תישארו תינוקות, תמשיכו לקבל מזון רוחני, תמשיכו להתמלא בדבר אלוהים כדי לגדול. רוח הקודש הוא זה שפועל ועושה את הפעולה הזאת בתוכנו. כמו אותו שיעור שרוצה להשפיע על כל הבצק, על כל העיסה, כך רוח הקודש רוצה להפוך אותנו לקדושים. בכל תחום של החיים שלנו. בראשונה לתסלוניקים בפרק ד' בפסוק 7 כתוב לנו כי לא קרא אותנו האלוהים לטומאה כי אם לקדושה. ואני חשבתי על עוד איזה דוגמה קצת אולי שתעזור להמחיש את זה. כמו בית שהיה בחושך וכשאלוהים נכנס ללב של אותו אדם נדלק בבית הזה אור באיזשהו חדר. אבל אלוהים רוצה שכל הבית הזה יהיה מואר. כל חדר בלב שלנו, כל תחום ברמת המחשבות, המעשים, החיים שלנו, ההתנהלות שלנו, הוא רוצה להשפיע לגמרי, לקרב אותנו כמה שיותר לדמותו של ישוע. זה מה שרוח הקודש רוצה לעשות בחיים שלנו. שנהיה מוארים בכל חלק וחלק. אבל השאלה אם אנחנו גם רוצים את הדבר הזה. כי יש פה שיתוף פעולה בין הרצון שלנו לרוח הקודש. אנחנו יכולים להוות מכשול, לחסום את הפעולה הזאת של אלוהים בלב שלנו, את מה שהוא רוצה לעשות, על ידי זה שאנחנו מעקשים את הדרך שלנו, את הרצון שלנו, ולא שומעים בכל הדרכת רוח הקודש. ואני חושב שפטרוס אומר את זה בצורה מאוד יפה, גם באיגרת שלו בפרק א', האיגרת הראשונה, בפסוקים 22 ו-23, זכו את נפשותיכם על ידי הרוח, בשומכם בכל האמת, לאחווה שאין בה חנופה, ואהבתם איש את רעהו אהבה עזה בלב טהור, כנולדים שנית, לא מזרע נשחת, כי מזרע לא ישחת במאמר של אלוהים החי והקיים לעולמים. אז אני חושב ששני הדברים האלה יכולים להתאים, ו... אני רוצה להגיד דבר נוסף, שיש בכתובים לעתים קטעים שלא פשוטים להבנה, או שלא כזה ברור בצורה חד משמעית מה הם אומרים. ועלינו לא להתאפס לנסות לפצח מה הם אומרים. אנחנו כן צריכים לנסות להבין, אבל לא לנסות להתאפס לדברים האלה, אלא למה שנגלה לנו ולמה שנדרש מאיתנו, לעיקר. אז בין אם הפרשנות היא במובן הרחב, אם זה לזה ישוע התכוון, או במובן האישי, שני הדברים האלה הם אמיתות רוחניות שאנחנו צריכים לחיות לפיהם. לא להתמלא באבלי העולם הזה, לדעת שאלוהים רוצה לפעול בלב שלנו, לשנות אותנו. לא לאבד את הפוקוס מהדבר הזה, שנפאר אותו בחיים שלנו.